אנחנו ברביעי, בנים אתם להשם אלוקיכם. סדר, בנים אתם להשם אלוקיכם, לא תתגודדו. עליכם. ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת. כי אני אשתה קפה שחור. קפה שחור, קפה שחור, זה ככה יאיר אותנו. כי עם קדוש אתה לאדוני אלוהיך, ובך בחר אדוני להיות לו לעם סגולה מכל העמים, אשר על פני האדמה. ועד כאן דיברנו, וכאן אני רוצה לגעת ממש בקיצור גדול ברביעים ולעבור לשישי, נכון? כי את חמישי למדנו, את הסרטי הסר. נוכל בעזרת השם לעבור על הפרשה. אז ברביעי עוסקים פה עכשיו בענייני מאכלות, טומאה וטהרה. קודם כל, מה זה עושה פה? הרי דיברנו על העקרונות האלה כבר בויקרא, אלא שהזכרנו עכשיו, זוכרים את כל עניין, שר תאווה, נכון? כמו אנחנו דיברנו, אנחנו מדברים עכשיו כל הזמן במצב שבו אתה נמצא באכילה, ולכן אתה צריך פירוט של זיהוי שלא היה בויקרא. בויקרא אמרו לנו את השמות הכלליים, מעלה גרה, מפריס פרסה, אבל עכשיו יש זיהויים. ובזיהויים יש דבר מאוד מעניין. לא תאכל כל תועבה. טוב? יש לכולם, בסדר? פסוק ג' בפרק י' ד'. לא תאכל כל תועבה. זאת הבהמה אשר תאכלו, שור, שך, סבים ושא עזים, אייל וצבי ויחמור, ועקב ודישון ותאו וזמר, שקוייך. ואחרי זה מופיעים הכללים, וכל בהמה מפרסת פרסה ושוסה שסע שתי פרסות. טוב, אך את זה לא תאכלו. כלומר, מה הפירוט? הפירוט הוא של מה כן אוכלים או של מה לא אוכלים? מה אוכלים, נכון? זאת הבהמה אשר, רואים עוד פעם את פסוק ד', זאת הבהמה אשר תאכלו, נכון? יפה מאוד. אחרי זה, מה אומר רש"י על זאת הבהמה אשר תאכלו? בואו נראה רגע בפסוק ה', אתם רואים את רש"י בפסוק ה'? רש"י בפסוק ה', על המילים אייל וצבי ויחמור, מה אומר שם רש"י? למדנו, נו. זה הדבר הראשון, שהחיה בכלל בהמה, כי הוא אמר, זאת הבהמה אשר תאכלו, ובפירוט הוא מביא אייל וצבי, צבי זה חיה, נכון? אייל זה חיה. יופי, אבל מה עוד למדנו? נו, שהבהמה, כן, וחיה טמאה מרובה מן התאורה. למה? כי ההיגיון הוא שכשבן אדם פורט משהו, הוא פורט את המועט. הוא לא יפרוט לי עכשיו את המרובה, אלא הוא פורט את המועט ואני יודע את המרובה. אז בהמות, מה יש יותר? טמאות או תאורות? טמאות. אז החיה הטמאה מרובה מן התאורה. יפה. בואו נמשיך הלאה.
הרב, מה
שלא
נזכר פה, זאת אומרת שאסור לאכול? או שחיות שלו...
זה צריך להשוות לויקרא. לא ניכנס לזה עכשיו. עקרונית, לא. הלאה. אחרי זה נדלג לעופות. פסוק י' א'. נו, פסוק י' א'. בואו נדלג לעופות. רואים את העופות? פסוק י' א', כל ציפור תאורה תאכלו. נכון? זה כללי. וזה אשר, נו, לא תאכלו מהם. מה מונים עכשיו? עופות לא טהורים, טמאים. על פי הכלל, כנראה שמונים רק את המועט, נכון? הנשר והפרס והאזנייה והרעה ואת העיה והדיה למינה. אתם רואים ברש"י דיבור המתחיל והרעה ואת העיה וגומר? אתם רואים שם רש"י? והרעה ואת העיה וגומר, היא רעה, היא עיה, היא דיה, נכון? אני מדלג, עד סוף רש"י. מה כתוב שם? ובעופות פירט לך את התמיעים. ללמד שהעופות הטהורים מרובים על התמיעים. לפיכך פירט את המועט. סתם נתון מעניין קודם כל. יוצא שהעופות הטהורים מרובים, והבהמה הטמאה מרובה. נדמה לי שיש כאן עיקרון שכדאי לזכור אותו. החיה והבהמה והעופות, החיה והבהמה זה ברואי הארץ. זה מה שמופיע פה. והעופות זה ברואי שמיים. נכון? אלה באוויר. זה הכלל שאנחנו צריכים לזכור אותו. רש"י קובע פה כלל מאוד מעניין שהוא מבקש שנשים לב אליו בהגדרת טהרה וטומאה. כל עניין החיות שאנחנו נכנסים אליו בפרשה הוא חלק מהתפקיד של כל הפרשה, איך אנחנו נכנסים לארץ ישראל. איך הגדרנו מקודם? נמצאים בארץ ועושים עלייה. נמצאים בארץ וממשיכים כל הזמן את הטהרה. זה הסיבוך. זאת פרשת ראה. איך אפשר לחיות כי ירחיב השם את גבולך ותאווה נפשך ותאווה 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 ושלא נרד אלא נצליח לעשות מעשה ושני. טהרה וטומאה זה הגדרה מאוד מעניינת. מה זה בעצם טהרה וטומאה? טוהר זה שהדבר הוא פתוח לאור אינסוף. טומאה זה שהדבר הוא אטום. אני אסביר את זה הלכתית בדבר הכי פשוט בעולם. מהו אבי אבות הטומאה? מת. מכאן ואילך נוכל להגדיר הגדרה. כשמופיעה חיות יש טהרה. כשהחיות נחסמת אנחנו ניפגש עם טומאה. עוד מעט, לאט לאט. לאט, בואו תראה את זה לאט, ואז נראה שזה מובן. כשהחיות, נתחיל באדם. כשהחיות נחסמת, אנחנו נפגשים יותר ויותר בטומאה. מתי יש טומאה אצל אדם? זיווה. צרעת. נידה. מה המשותף? עכשיו אין אפשרות חיות. כשיש דם נידה, אז אין אפשרות פריאה. מהי הטומאה הקלה ביותר? שכבת זרע. חיות שנעלמת. חיות שהולכת לאובדן. כשחיות הולכת לאובדן, אז יש טומאה. כיוון שעניין שכבת זרע זה חיות שהולכת לטומאה, דיברנו באיגרת התשובה. זה חיות שהולכת לטומאה במובן העקרוני, ולא באשת איש ממש, לכן מבחינה מסוימת זה עוד יותר חמור, כי זה ממש במוחין, זה ביסוד של הכל. אבל מה המשמעות? מה מתאים? מה המשותף לכל? שכשנעלמת החיות, ככל שהיא פוחתת, עד שהיא מגיעה למוות ממש, אתה נפגש בטומאה. מה קורה, מה ההבדל בין חיה לבין אדם בטומאה? החיה לא מתמת במוות, למה היא מנבלה היא מתמת? אז החיה לא מתמת, תגדיר נכון, היא לא מתמת בחייה. החיה בחייה אין לה אף מצב שהיא מתמה. אף פעם. מה זה? חיה... בהמה לא מתמה בחיה. אין אצל חיה זיווה. אין אצל חיה צרעת. מה פתאום? כן, אבל היא לא טמאה על ידי זה. במה היא טמאה? היא לא יכולה לבוא למקדש בין כה וכה. בעיה שלה, אין לי דין טומאה. אבל אין פה דין טומאה, אני אסביר לך למה. כי כוח החיות... כי כוח החיים מופיע באדם במדרגה אחרת לגמרי, במהמה. תפקיד הבהמה הוא להתקיים. עכשיו, כשהבהמה מתקיימת, היא ממלאת את תפקידה. כשדבר ממלא את תפקידו הוא טהור. מתי הבהמה מפסיקה למלא את תפקידה? כשהיא מתה. היא לא יכולה על ידי זה שהיא מתנהגת לא יפה להפוך לטמאה. אבל האדם יכול בהנהגה שלו לייצר מוות בעולם. עכשיו, בהמה כשהיא מתה והיא לא מתנבלת, אלא היא נשחטה, אז היא טמאה? אז היא טהורה. למה? כי התפקיד ממשיך. כלומר, בעברית בעצם טהרה זה האם התפקיד הערכי, הרוחני, האלוקי שלך מתמלא או לא. במושגים קצת יותר פנימיים אנחנו מדברים תמיד על קליפות, וככל שהדבר הוא יותר קליפה, הוא יותר אטום, אז הוא יותר תמי. אנחנו מדברים על מאכלות אסורות ועל מאכלות מותרים. תשמעו הגדרה יפה. הזכרנו את זה הרבה פעמים כשלמדנו את זה בחסידות. אני אומר שהגמל מותר או אסור? אסור. והעז? מותר. עכשיו אני אסביר לכם את זה במושגים של טומאה וטהרה. אבל תסתכלו על הידיים שלי. הגמל אסור. למה הוא אסור? כי הוא נמצא בתוך ממשלת הקליפות הטמאות, ששם לי אין יכולת להתיר אותו. לעומת זאת, העז מותר. אם אני אתיר את העז, אם אני אכשיר את העז, אם אני אעלה אותו, אז הוא יהיה טהור. העז היא חיה טהורה במושגים שאנחנו בסיסיים, שצריך להכיר אותם במילה אחת. יש את הקליפות הטמאות, ויש את קליפת נוגה. כולנו חיים בקליפת נוגה. הדברים המותרים נמצאים בקליפת נוגה. בתוך קליפת נוגה יש דברים מותרים, ובהם אנחנו מצטווים קדש עצמך במותר לך. אני יכול לקחת את האוכל הזה ולהגיע איתו לקודש אדיר. אני יכול לקחת את האוכל הזה ולהגיע איתו למקומות הכי נמוכים. אבל גם אם אני ממש אתאמץ, ואני אביא את המלח הכי טוב בעולם, ואני אחליט להכשיר גמל, הוא נשאר תמה. למה? כי הוא נמצא במקום שלי אין יכולת לטהר. אני לא יכול להתיר. זה מחוץ לתחום האחריות והיכולת שלי. בתורה. זה נקבע ביחס של דבר למקור, לאור אין סוף שלו. ככל שדבר יותר קרוב לאור האינסופי, הוא מקבל את החיות שלו מהאינסוף. חיות שמופיעה מהאינסוף היא טהורה. טוהר בעברית, יודעים מה זה טוהר? זה כמו צוהר. איך מתרגמים צהריים? טיהרה. כשרוצים להגיד אוויר נקי שרואה את האינסוף, אז אומרים שהאוויר טהור. כשרוצים להגיד שמשהו אטום, והוא לא רואה את הממעל, אז אומרים שהוא טמא. באופן טבעי, הבהמה והחיה שנמצאים בארץ, רובם טמאות. העופות שנמצאים בשמיים, נו מה המצב? רובם טהורים. לכן בחיה ובבהמה, איך כתוב הפסוק בחיה ובבהמה? זאת הבהמה אשר תאכלו. למה פירט לך את אלה שכן? כי הרוב לא. כי רוב מה שמתרחש בקליפת נוגה, באופן טבעי נטמע. לא שומע. פילי פלאות. הדגים בכלל נמצאים בים. הכללים שם, אין שם פירוט. יש סנפיר וקסקסת, אין. אתה יודע למה הדגים, מה זה?
אין
עין הרע שולטת. אתה היית פעם במקווה. יצאת משם. ברוך השם, הדגים לא. הם עוד שם. אתה מבין? אם היית כל הזמן במקווה, היית דג. אתה שמעת פעם דג מדבר לשון הרע? במבול, לדגים לא קרה כלום. אז לא הדג מפני שמו, אלא בהגדרה. סנפיר וקסקסת, לא סנפיר וקסקסת. אין שמות של דגים. אתה שם לב לפרק. בפרק יש... לא, בפרק מופיע זאת הבהמה אשר תאכלו, והנה השמות. זאת העוף, לא זאת העוף, אלא וזה אשר לא תאכלו מהם, הנשר והפרס והזניה, והנה שמות. בדגים יש כללים. בדיוק. ורק כללים. עכשיו דג, בכלל צריך להכיר את הכלל הזה, דג, שנייה אחת, דג, כדי לאכול אותו, הוא לא מחויב בכלל בשחיטה. אין מושג כזה. למה? מפני שהדג לא צריך בכלל שום מציאות אחרת. הוא לא צריך שום מציאות אחרת. כי במים אין טומאה. כל מה שמופיע טומאה, זה כאשר אתה נפגש עם המציאות. פגישה עם המציאות, כל פגישה עם המציאות, פגישה עם המציאות חושפת אותך לטומאה. הדוגמאות שלנו כאן זה עם הבהמה והחיה. אבל זה מה שקורה בתורת האדם. כל פגישה עם המציאות חושפת אותך לטומאה וטהרה, לטומאה וטהרה, לטומאה וטהרה. השאלה אם זה הולך לכיוון של הקליפות, או שזה הולך לכיוון של האור. אם זה הולך לכיוון של האור, אז ההגדרה היא שיש כאן טהרה. אם זה הולך לכיוון של הקליפות, ומשם זה יונק את הכוח שלו, אז זה יונק את הכוח ממשלת הקליפות, זה מושג. זה יונק את הכוח מהמקום שהקדוש ברוך הוא נותן לו כוח. שתבינו נכון, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, מלוא כל הארץ כבודו. הוא נמצא גם בעבודה זרה. הוא נמצא גם במקום של הטומאה. הוא נותן כוח גם לאלוהים אחרים. הוא נותן כוח לכל. אבל הכוח מתכחש למקור שממנו הוא בא. מה זה פרעה? פרעה זה מישהו שאומר, לי יהיה אור ואני עשיתי. טומאת ארץ מצרים. מה זה טומאת ארץ מצרים? זה הטומאה של הארץ שעושה את המצרים וסוגרת את עצמה מקבלת אור אינסוף. לא ידעתי את השם. וגם את ישראל לא השליח. ככל שאתה פתוח לקליטת האור האינסופי, מופיעה טהרה. ככל שאתה אטום לקליטת האור האינסופי, מופיעה טומאה. אנחנו חיים בקליפת נוגה.
לא, אבל איך ממשיכים את המציאות הזאת של החיים של כל מה של טהרה? בלי להחליט
לוקחי הקליפות. זה כל, כל עבודת השם שלנו זה להצליח לחיות את המציאות בטהרה. לכן, קדש עצמך במותר לך, למשל, פירושו כמה אתה מצליח, כמה אתה מצליח להעלות הכל לראייה של אור אינסוף. הכל. איך עושים את זה בקליפת נוגה? סעודת מצווה, זה קליפת נוגה. אכילה לשם שמיים, זה קליפת נוגה. ודאי. כי הקדוש ברוך הוא ברא אותנו במציאות כזאת שיש צד אחד שהוא לטומאה, ויש צד אחד שהוא לטהרה. עכשיו, יש דברים שבהם אני לא יכול לעסוק כי הם אסורים. זאת נקראת חיה אסורה. אני לא יכול להתיר אותה. כתוב בזוהר הקדוש שהחזיר נקרא חזיר, למה? כי הוא עתיד לחזור לטהרתו. אבל אני לא יכול להתנדב ולעשות את זה לפניכם. אני לא יכול להפוך את החזיר לטהור, כי הוא חזיר.
אבל למה הוא לא שייך לנברא כמו
הוא שייך לנברא, רק הוא במקום יותר עליון, יותר גבוה, כי הוא באוויר, כי הוא בשמיים. למה אני קורא בכלל עליונים ותחתונים? לא צריך, אבל הם עופות.
העופות הדורסים, הגבוהים, אלה שבאמת עפים, הם אסורים.
הם אסורים, בסדר גמור.
לא המיקום בשמיים.
לא המיקום, בדיוק. היותו אף. היותו אף. אגב, הוא אוף מבחינה הלכתית.
לא, אבל כמו שהזוהר אומר שהקוף ממוצע בין האדם לחיות.
גם האוף.
אז חשבתי, האוף הקשה הוא ממוצע בין הבהמה לעופות הדורסים בעצם.
הוא בהמה בתפקוד. הוא ממוצע בתפקוד. אבל הוא אוף כמו האוף ההוא. הוא אוף כמו האוף ההוא, רק הוא יותר משפיע עליי פה. כלומר, כל אוף הוא בעצם אף.
אבל
אין לכן עמי. בסדר גמור. אז יכול להיות שעצם החיבור הזה לקרקע נותן לו כוח עצום. רק שהוא יכול לעוף.
לא, בעצם משהו שהוא אסור, כמו החזיר שעתיד לחזור, אז בעצם בעולם הרוחני זה מקום יותר גבוה. וזה הוא נאסר.
זה מאוד גדול. ככל שדבר...
האור שלו כל כך חזק, שאין לנו יכולת של ברור, ממקום המקור אחר, משפע אחר. וחזיר רואים את זה נהדר שעתיד לחזור. היום כל ההשתלות שיש באיברים של גוף האדם, זה מהחזיר.
כי החזיר, הגמרא, זה גמרא מפורשת. הגמרא אומרת בפירוש שדמיין מאי למאי בני נשה. שמאב דומים למאי אדם. זה אין לכן עמי.
זה... אני רואה שהחזיר הוא כזה, מושג של, איסור, שדווקא במקום כנראה שההערה שלו כל כך גבוהה, שעתיד עוד לחזור ולהיות לשמש במאה תאורה, הוא כנראה הערה שלו מקום, לא כנראה, הערה שלו מקום הרבה יותר גבוה מפרה למשל.
כי ככל, שדבר נמצא... נכון? נכון? אנחנו קוראים לזה, הפיזיקה, אנחנו קוראים לזה, אגב, בעולם הפנימי אנחנו קוראים לזה אור חוזר. יודעים מה זה אור חוזר? אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, כי זה מכניס אותנו לנקודה מסוימת. אבל אור חוזר זה מושג פשוט. הדוגמה הקלאסית שתמיד אנחנו מביאים כשאנחנו מגדירים אור חוזר. כשחם, אז... נגד ההיגיון, הרבה יותר חם קרוב לקרקע מבגובה. למרות שבעצם היה צריך להיות יותר חם למעלה, כי זה יותר קרוב לשמש. אז נכון? אז אם אני ב-100 מטר גובה, היה צריך להיות חום אימים, ולמטה היה צריך להיות קריר. אבל זה הפוך. אתה נמצא על הקרקע, אתה סובל מחום נוראי, אתה אף לאוויר ל-50 מטר יופי של חום. יופי של אוויר. מה קרה? כי למטה, ליד הקרקע, האור, השמש, מגיעה עד לאדמה, ואז מה היא עושה? פרסה. לופ. כשהיא עושה את הלופ, אז מה יש פה עכשיו? דאבל שמש. עכשיו הכל כפול. אז זה פי שתיים שמש.
מתפתחת. הקרן עוברת דרך האור, דרך האוויר, והיא לא מתפתחת.
בדיוק, ופה היא מתפתחת.
הוא עובר, לא מתפתח. כשזה מגיע בגוף, לא משנה. כשזה הבילונות שהם בתוך הבית, הם מחממים. הם צריכים להיות
כמו התרסים,
מרוץ
לבית, הם עונים
את החום
שיכנס פנימה.
זאת אומרת,
הגוף המוצא,
הגוף הממשי, הוא גורם לחום
להתקיים. יפה מאוד, בדיוק. וזה כל המפגש של טומאה וטהרה. כל המפגש של טומאה וטהרה זה המפגש בין רוח לגוף. כדי לחזור למקום שלנו, במילה אחת, סוגיית... כן, סוגיית הבהמה והאוף והדגים שמופיעה פה, מופיעה אחרי הכותרת של בנים אתם להשם אלוקיכם. בואו נחזור רגע לפסוקים, שנזכור איפה אנחנו. בסדר? חזרה, י"ד, פסוק א'. בנים אתם להשם אלוקיכם. וכיוון שבנים אתם להשם אלוקיכם, ממילא קדושתכם היא אינסופית, בנים אתם להשם אלוקיכם. קדושתו של השם היא אינסופית. גם קדושת הבנים היא אינסופית. כי הבן הוא חלק אלוקה ממעל. בנים אתם להשם אלוקיכם. אני מוכן לדבר פה על טהרה. כשדיברתי על בנים אתם להשם אלוקיכם, דיברתי על קדושה, כי דיברתי על הקודש של העם, או על קודש של הקדוש ברוך הוא. עכשיו אני עובר מקדושה לטהרה. המעבר מקדושה לטהרה יובן עוד שנייה. בנים אתם להשם אלוקיכם, ולכן תפקידכם הוא לגלות בעולם את חלק השם, כי אתם חלק השם עמו. קדושה זה דבר נבדל. קדוש זה נבדל. סליחה? בדיוק. בדיוק. ההגעה לקדושה היא דרך התהרה. אתם בנים להשם אלוקיכם, כי אתם בנים. אני רוצה שתראו דבר מדהים, איך רשי אומר את כל מה שאנחנו אומרים עכשיו בשתי מילים. רשי אומר, כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך, אתם רואים את פסוק ב'? כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך, איך רשי מסביר כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך בפסוק ב'? נו, איך הוא מסביר כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך? קדושת עצמך. אתה רואה מה זה קדושה? נכון, אנחנו מדברים על קדושה עכשיו. כי עם קדוש אתה, לא תרח. רגע, צדיק, שנייה. כי עם קדוש אתה, להשם אלוקיך, קדושת עצמך, מאבותיך, נכון? ועוד ובך בחר השם. עכשיו, בוא נדלג לפסוק החותם את הפרשה, פסוק כף א'. נו, פסוק כף א', לא תאכלו כל נבילה. יש לכם פסוק כף א', שזה חותמת רביעי. לא תאכלו כל נבילה. נו, מה כתוב שם? לגר אשר בשעריך תיתננה ואכלה, או מכור לנוכרי. הנבילה לא נאסרה עליך. לגר אשר בשעריך תיתננה ואכלה, או מכור לנוכרי, לא נאסרה לגמרי, עליך אסורה. כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך. מה פירוש פה? כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך. אתם רואים שהפרשה שהתחילה בכי עם קדוש נגמרת בכי עם קדוש? עכשיו תראו מה רשי אומר פה, כי עם קדוש אתה. תראו איזה יופי. מה הוא אומר? נו? כי עם קדוש אתה להשם, קדש את עצמך במותר לך. כלומר, כי עם קדוש אתה של ההתחלה, דיבר על קדושה עצמית. כיוון שאתם בנים להשם אלוקיכם, לכן אתם נושאים בתוככם קודש עצמי. נכון. עכשיו, כיוון שאתה עם קדוש, אתה עם קדוש לא כי אתה עשית משהו, אלא כי הקדוש ברוך הוא קידש אותך. כי קדושת עצמך מאבותיך. המציאות הטבעית הזאת של עם קדוש מחייבת אותך להופיע את הקודש הזה בעולם. איך מופיעים את הקודש הזה בעולם? דרך טהרה. היצירה של הטהרה בעולם היא סיפור חיות האסורות ומותרות, דגים ועופות. ואז באים בסוף ואומרים, נזכיר לך שוב, יש דברים שבהם אתה והגר תושב שלידך שונים לגמרי בחובת הטהרה. את הנבלה שיש כאן, הגר, שהוא גר תושב, שקיבל עליו שבע מצוות. אבל אין עליו איסור לאכול את זה. כי אין לו חובת הופעת הטהרה שיש עליך. חובת הופעת הטהרה שיש עליך זה שהבהמה תהיה שחוטה. שמופיע אחרי זה? לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תיתננה ואכלה, או מכור לנוכרי בפשטות שהוא לא גר תושב. אבל עד... לא, אנה שואלת נכון, אז מה החידוש? הוא שואלת מה החידוש? אם גר תושב... לא, לא, לא. לגר אשר בשעריך תיתן ממנה...
אתה נותן.
כן.
אבל אתה יכול למכור
את זה לנוכרי. אבל פה בשניהם... לא, אבל פה בשניהם מדובר במחירה. לא חשוב. פה בשניהם מדובר במחירה. זו שאלה נכונה.
טומאה שאתה לא יכול להשתמש בה בלי עצמך, אבל מותר לך לסחור בה.
כן, כן, טוב, אין לי תשובה על ההבדל בין גר לנוכרי. בין גר תושב לנוכרי כאן. צריך לבחון את זה. כן, כן, כן. שקיבל עליו, שקיבל עליו שלא לעבוד עבודה זרה ואוכל נבלות. שמה?
הוא דבר פה, הוא אומר לך, הוא מציין כל הפתרון אותו חיים. לא תראו כל נבלה לכאורה, מדבר על המשך, שנבלה של דבר טהור, לא תראו של דבר טהור.
כן, דבר טהור.
כן.
נת עליך הפרה,
לא, שחדת אותה לא נכון.
אוקיי. לא תראו, אתה לא יכול לעבוד. כי אתה יכול לתת את זה לשכן שלך שקיבל עליו שבע מצוות בני נוח.
נכון.
לתת לו, לא למכור לו. ולהוא שהוא גוי ממש, המוכר נעליים בקפריסין, או הערבי שעובר אצלך במקטע הרחוב שם. אתה יכול למכור לו את זה, אבל לגר תושב
אסור לך ליהנות מזה במחירה. אסור לך ליהנות מזה במחירה. צריך לראות את זה בהלכה, צריך לראות את זה בדיני המצווה, ככה משמע פה, נכון? בכל אופן, אז אם אני רואה רק רגע חזרה אלינו את המכלול, עם קדוש אתה להשם אלוקיך, פירושו יש קדושת עצמך, לכן אתה צריך להופיע בעולם את התארה, וזה חובתך, כי אתה זה שיכול להופיע תארה בעולם, כי אתה חלק השם בעולם. את הופעת התארה הזאת אתה צריך להופיע על ידי כל המציאות כולה, על ידי אכילה, על ידי להביא את התארה בבהמות כמו שהן מופיעות, בעופות כמו שהן מופיעים, כל דבר במדרגה שלו. וכשאתה מופיע את התארה הזאת בעולם, אז אתה מקדש את עצמך במותר לך. זה לא הקדושה העצמית שבה הכל התחיל, אלא זה קדש עצמך במותר לך. הכותרת לכל הסיפור זה בנים אתם להשם אלוקיכם. כלומר, אותו בנים אתם להשם אלוקיכם שחתם את שלישי ואמר מסית ומדיח, עיר הנידחת, כל מה שאמרנו מקודם, אל תשכחו בנים אתם להשם אלוקיכם, אומר עכשיו חזרה, ולכן כבנים אתם להשם אלוקיכם, יש לכם יכולת וחובת הופעת הקודש הזה בעולם. איך מופיעים את הקודש הזה בעולם? דרך מאכלות, מותרים, אסורים, הופעה של איך אתה מביא את התארה הזאת לעולם. כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך. את לא תבשל גדי בחלב אמו לא ניכנס, זו סוגיה בפני עצמה שמופיעה שלוש פעמים בתורה, פעם דיברנו עליה בשיעור שלם על המושג לא תבשל גדי בחלב אמו, לא ניכנס אליו עכשיו, כי אני רוצה לראות את הרצף קדימה. בסדר? נעבור לשישי, אבל רצית לשאול משהו עלו. אוקיי, נכון.
והכללה זה כאילו הקלחול, זה האיתום. מה זה כללה מבחינת... אם נתתי לפני חיים את הברכה ואת הכללה, אז הברכה זה בעצם האפשרות הברכה לפה. מה זה הכללה מבחינת העברית?
להפסיק אותו.
קלחול?
כן, לחתוך.
כן, לקלל זה לחתוך. לקלל זה לגמור. כשנוח מקלל את 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 כנען, אז הוא אומר ארור, חותך. לברך זה לחבר. אין לכי נמי. לא, אבל זה לא קשור, אפרים. אבל יש... לכי נמי, הוא לא יכול להופיע את הדברים במקור שלהם. לא, אני לא חושב, אני לא חושב שזה נכון. אני לא חושב שזה נכון, זה לא הגדרה שמה. זה לא הגדרה שמה, הוא שואל רק שנייה, בואו נתמקד רגע מה שאלון שואל. אלון שואל על המושג כללה וברכה. נחזור לכללה וברכה. במושג של כללה וברכה, המושג של כללה וברכה, ברכה זה באמת היכולת לחבר דבר למקור שלו, ולהמשיך להופיע אותו כל הזמן. זה המושג של ברכה.
זה
נכון? וכשאתה עוצר את השפע הזה, אז אתה עושה את ההפך מברכה. בסדר? בסדר? כן. כן, שמה?
זה ההבדל
היחיד. הנוכי הוא דווקא שלא גר בארץ.
אבל הגר, בגלל שהוא גר בארץ, בגלל זה ההבדל.
לכן פה תתננה ופה מחור? הבנתי. צריך להסתכל שם בראשונים בכלל. בסדר. זאת עוד נקודה. אני רציתי לראות את זה בתוך המהלך הכולל. ואת חמישי ראינו שמיטה. בסדר? שישי. שישי. שמיטה. שמיטה. בשמיטת כספים, זאת סוגיה מדהימה, ניכנס אליה טיפ-טיפה. מה יש בשישי? בוא נעבור שנייה ביחד על שישי. מה יש בשישי? מקץ שבע שנים תעשה שמיטה. נו, מה הקושי הראשון שלכם? מקץ שבע שנים תעשה שמיטה? מקץ שבע שנים תעשה שמיטה. הקושי הראשון שלכם, מה היה צריך להיות כתוב? מקץ שש שנים תעשה שמיטה. נכון? קושי יפה. שאלה ראשונה. עכשיו, מה עושים? על איזו שמיטה מדובר פה בפרשה? נו, נמשיך, הלאה. וזה דבר השמיטה, שמות כל בעל מה שידו. כלומר, על מה מדובר פה? רק על שמיטת כספים. ולא מדובר פה... רגע, 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 רגע. ולא מדובר פה על שמיטת קרקעות. עכשיו, מותר לנו לשאול, למה זה לא מופיע ביחד עם הפרשה של שמיטת קרקעות? לגבי סוף השמיטה ולא סוף השמיטה, אז אם תפתחו שנייה בפרשת וילך, תפתחו רק רגע בפרשת וילך, ונראה אם זה באמת קשור להבדל בין שמיטת כספים לכל שמיטה, נגלה שזה לא כך. תפתחו שנייה בפרשת וילך, בפרק למד א', כתוב שם כך, פסוק י', ותראו איזה דבר מעניין. יש לכם פרק למד א', פסוק י'. לא, עוד מעט. לאט, לאט. בסדר? חייב רגע את המבנה. טוב, פרק למד א', פסוק י'. ויצב משה אותם לאמור. מקץ שבע שנים, נו?
במועד
שנת השמיטה בחג הסוכות, בבוא כל ישראל להיראות את פני השם אלוקיך במקום אשר יבחר, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם. הקל את העם האנשים והנשים ואתה וגרך אשר בשעריך וכו'. נו, אותה בעיה? מקץ שבע שנים, במועד שנת השמיטה וחג הסוכות. נכון אותה בעיה? שמיטה היא כל שנה שביעית. אז זה מקץ שש שנים. ופה כתוב שמתי השמיטה חלה? מקץ? שבע שנים. שם לא מדובר על שמיטת כספים, שם מדובר על מעמד הקל. בשנת השמיטה, בחג הסוכות, עושים מעמד הקל. מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה, זה נקרא מקץ שבע שנים. אז זה דבר מאוד מעניין. זה מופיע בעוד מקום בתורה כך. אני מסתפק בזה בגלל השעה, אבל אני אומר לכם רק יסוד אחד גדול. לפני שממשיכים. שנת השמיטה היא מופיעה באמת בסוף שש שנים. מה קורה בשנת השמיטה? בשנת השמיטה אני משמט הכל. מתי באמת אדם מגיע לתחושה, למציאות, שהוא באמת באמת נמצא במועד שנת השמיטה? לפני השמיטה או בסוף השמיטה? בסוף השמיטה. בסוף השמיטה, אז האדם מגיע למועד שנת השמיטה. מועד שנת השמיטה, למה שבאמת עשתה השמיטה באדם, למה שעשתה השמיטה בארץ, למה שעשתה השמיטה בעולם, מגיע האדם מקץ שבע שנים. מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות. עכשיו זה דבר מדהים. מה עושים אז הקל, נכון? מה קורה בחג הסוכות בדרך כלל? אוספך. איזה חג זה? באוספך מגורנך או מעיקריך. מה קורה בחג הסוכות של סוף שנת השמיטה? לא אוספך, לא גורנך ולא יקנך. נכון? עתקר. אז בחג הסוכות, שהוא חג האסיף, זה מועד שנת השמיטה. המועד שמביא את שנת השמיטה לידי ביטוי, הוא חג הסוכות של השנה השמינית. מקץ שבע שנים, במועד שנת השמיטה, בחג הסוכות. עכשיו נחזור אלינו. בדיוק. עכשיו, החג נקרא חג אסיף. החג נקרא חג אסיף. השנה דרך אגב, בהקל, זה מה שאומרת התורה, אתה לא אוסף מגורמך או מעקבך, תאסוף, תקיל את העם, האנשים, הנשים והטף. זה מה שקורה במועד שנת השמיטה בחג הסוכות. עכשיו נחזור רגע לשמיטת כספים. בסדר? נחזור לשמיטת כספים. אז מה כתוב אצלנו בפרשה? מקץ שבע שנים תעשה שמיטה. מקץ שבע שנים אתה מבין את עניין השמיטה. אבל על שמיטה אחת עוד לא דיברנו. דיברנו על שמיטת קרקעות. דיברנו על שמיטה בכל המובנים של איסורי מלאכה בקרקע, של דין, כל הדינים שיש בשמיטה כבר דיברנו בספר ויקרא. לא הזכרנו שם במילה אחת את שמיטת כספים. השאלה היא למה? אני משאיר את השאלה פתוחה. בוא נראה רגע במה עוסקת הפרשה שלנו בשישי. בסדר? אנחנו הולכים היום לפי הסדר. פסוקים ראשונים אומרים כך, וזה דבר השמיטה שמות כל בעל מה שידע אשר יושב ברעהו, לא יגוס את רעהו ואת אחיו כי קרא שמיטה להשם. שמיטת כספים אומרת, צריך להכיר את המושג הזה, זה מושג שהיום אנחנו בקושי מכירים אותו. שכשמגיעה שנת השמיטה, אז אתה, נו, משמט חובות. כל החובות נשמטים. נכון? בשנת השמיטה. כל החובות נשמטים. עכשיו, אתה לא יכול בשנת השמיטה לקחת, לא יגוס את רעהו ואת אחיו, כי קרא שמיטה להשם. צריך להבין, צריך להבין את המהפכה הזאת. שמיטה אומרת שאני הלוויתי לך, אבל אין לי זכות לקחת ממך את זה חזרה, כי שמיטה להשם. את הנוכרי תיגוס, ואשר יהיה לך את אחיך, תשמט ידיך. את הנוכרי תיגוס פירושו, אין לך חובת שמיטה בנוכרי. אבל את אשר יהיה לך את אחיך, תשמט ידיך. אפס, כי לא יהיה בך אביון, כי ברך יברכך השם בארץ, אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה לרשתה. כאן אומר,
אתה נוכרי תיגוס, זה מצווה לגוס, או שזה כאילו, אותו אתה יכול לגוס?
גם אם נגיד שזה מצווה לגוס, הכוונה היא שההלוואה היא נורמלית איתו. חובת שמיטה חלה עליך על ישראל, זאת אומרת שאם אתה עובר על החובה בישראל, אז עברת גם על החובה בישראל וגם על ההפך מהנוכרי תיגוס. עכשיו נחזור אלינו. אפס, כי לא יהיה בך אביון. כי ברך יברכך השם בארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה לרשתה. רש"י מאיר מיד, לא יהיה בך אביון, עוד כמה פסוקים נראה, שקוראים לתת צדקה, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. אז רש"י ישאל, לא יחדל אביון או לא יהיה בך אביון? אומר רש"י, לא יהיה בך אביון, זו הברכה הגדולה. בזמן שאתם עושים רצונו של מקום, לא יהיה בך אביון. יפה. רק אם שמוע תשמע בקול השם אלוהיך לשמור לעשות את כל המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, כי השם אלוקיך ברכך, ומה הוא עכשיו דוחף אותנו? כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך. לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון. כלומר, אל תעצור מהלוואה. לא תאמץ את לבבך. רש"י אומר, לא תאמץ את לבבך, יש בני אדם שנותנים, אבל הם מצטערים. אז לא תצטער בנתינה, ולא תקפוץ את ידך, אומר רש"י, יש בני אדם שכשהם פושטים את היד, הם פושטים וקופצים. הם קומצים אותה חזרה, אז לא תקפוץ את ידך. כי פתוח, שימו לב עכשיו, מכאן ועד סוף שישי, לכפילויות. אתם יודעים מה אני מתכוון עם כפילויות? פתוח, תפתח. נתון, תיתן. תראו מה קורה פה. נו, בוא נעבור רגע. כי פתוח, תפתח את ידך לו. למי? לעני. הלאה, פסוק ת'. העבה תאביתנו. דילגנו. נכון. כלומר, תלווה. העבה תאביתנו. תלווה ותלווה. פסוק ת'. הישמר לך, אגב, מה רש"י מסביר פתוח תפתח? מה זה פתוח תפתח? תראו רש"י על פתוח תפתח. למה כתוב פתוח תפתח?
אפילו כמה פעמים.
בסדר? הלאה. פסוק ת'. נו, הישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בלי יעל לאמור. קרבה שנת השבע שנת השמיטה, וראה עינך באחיך האביון, ולא תיתן לו. וקרא עליך אל השם, והיה בך חטא. דבר בלי יעל. מה הדבר בלי יעל? שאתה חי נורמלי. שאתה אומר שאתה לא רוצה להלוות אם לא תקבל חזרה. נתון תיתן לו, ולא יראה לבבך. שימו לב. עוד פעם עכשיו מדובר בחובת נתינה, שוב בכפילות של... נתון תיתן, רש"י נתון תיתן, רש"י נתון תיתן, אפילו 100 פעמים. כי לא יחדל אביון מקרב הארץ, על כן אנוכי מצווך לאמור, נו תעזרו לי, על כן אנוכי מצווך לאמור, פסוק י"א, פתוח תפתח את ידך. שימו לב מה קורה בפרשה. פתוח תפתח את ידך. עכשיו עוברים לנושא אחר, לכאורה לא קשור, שעליו יש לנו גם שאלה. מה הנושא הבא? מה הנושא הבא? עבד עברי ועמה עברייה. מה השאלה? נו, מה השאלה? מה זה עושה פה? עסקנו בזה בפרשת משפטים, תגמור שם את הסוגיה. שימו לב מה כתוב, נו, תקראו. כי אם אחר לך אחיך העברי או העברייה ועבדך 6 שנים ובשנה השביעית תשלחנו חופשי מעמך. וכי תשלחנו, או חופשי מעמך, לא תשלחנו ריקם. זה לא היה כתוב. הענק תעניק. המשך כפילויות. הוא לא עני. אין כאן עכשיו שנת השמיטה, אין כאן שמיטת כספים, הוא עבד אצלך כך וכך שנים, או היא או הוא. הענק תעניק. מצונך ומגורנך ומעקבך אשר ברכך השם אלוקיך תיתן לו. וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים. אפשר לקבל שנייה אחת רמב״ם, הלכות חמץ ומצא, רמב״ם זמנים. תראו שם משהו מדהים. וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, ויבדך השם אלוקיך, על כן אנוכי מצווך את הדבר הזה היום. את איזה דבר? הענק תעניק. היום. פילי פלאות. אני מצווך היום... שתהיה במצב של הענק תעניק, כי עבד היית בארץ מצרים. אז מה אם עבד היית בארץ מצרים? תראו את רש"י, שכוייך. אז מה אם עבד היית בארץ מצרים? נו, וזכרת כי עבד היית, נו, מה רש"י אומר? והענקתי, ושניתי, הענק תעניק. הענקתי לך, מתי הענקתי לך כשיצאת ממצרים? כשיצאת, שאלה אישה משכנתה. אחרי זה הגעתם לים, נו, אז ארגנתי לך גם את ביסת הים. אז אני עשיתי הענק תעניק, נכון? אני עשיתי פתוח תפתח, אתה עשית פתוח תפתח, ואני נתתי הענק תעניק. עכשיו אל תגיד שאתה קיבלת את הפעם השנייה כי היית מסכן נבך. לא היה לך כבר מקום לכסף. לא ידעת איפה שמים את זה, לקחתם עגלות. ואז, אתם מבינים שמביסת הים, תעשו פעם חשבון, יצאנו מיליארדרים. כבר לא ידעו מה לעשות. ואני הענקתי לך. והענקתי ושניתי לך מביזת מצרים וביזת הים, הפתה הענק ושנה לו. והיה כי אומר אליך לא אצא מעמך, כי אהבך ואת ביתך כי טוב לא עמך. ולקחת את המרצע ונתת באוזנו ובדלת, והיה לך עבד עולם, ואף לעמתך תעשה כן. ועוד פעם נשאל את השאלה, זה כבר... למדנו שאם עבד רוצה להישאר ואומר אהבתי את אדוני, את אשתי, אהבתי את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי ו... נו, שמה זה יתחדש? תראו את פסוק י"ח. נו, תקראו. לא יקשה בעיניך בשלחך אותו חופשי מאימך. מה, הוא עובד לעולם הרי. עד מתי זה לעולם?
עד היובל.
ועכשיו באה התורה ואומרת, אני מכירה את הפסיכולוגיה שלך. אתה אמרת מה פתאום ותצא לחופשי, אבל עד היובל הוא עובד אצלך, אתה לא תהיה בשורה לשחרר אותו. אתה נקשר אליו בדיוק כמו שהוא נקשר אליך. ואתה מקבע את מצב העבדות כי הוא נוח לך ולא. הוא רוצה את מצב העבדות, ואתה רוצה אותו. ואז יהיה לך קשה לשלח אותו חופשי. לא יקשה ועיניך בשלחך אותו חופשי מאימה, כי משנה שכר שכיר עבדך שש שנים. מה זה משנה? מה זה משנה? כפול. הענק. תעניק. הוא גם נתן לך כפול ממה שמגיע לך. מה פתאום הוא נתן לי כפול ממה שמגיע לי, עבד לפי החוזה? כל הפרשה הזאת עוסקת בדבר אחד. במצוות צדקה תגידו, אז מה זה עושה פה? במצוות עבד עברי ועמה עברייה, מה זה עושה פה? במצוות שמיטת כספים, למה זה לא הופיע שם? היא עוסקת בנושא אחד. החירות שלך מהממון שלך. החירות שלך מהאגו שלך. היכולת שלך לפתוח. היכולת שלך לא לקפוץ את ידך. היכולת שלך להבין שמה שאתה נותן זה מפני שכל מה שאתה נותן הוא מפני שאתה מקבל מחסד השם העליון. וממילא עצם ההענקה שלך היא מפני שאתה מקבל מאין סוף. אז מה אתה ראה אינך בנתינה? הרי אתה מקבל אין סוף. כל הפרשה הזו, פרשה מופלאה, עוסקת עכשיו בנושא אחד נוסף, אחרי עשר תעשר שדיברנו. דיברנו על עשר תעשר, דיברנו על מעשרות, דיברנו על מעשר עני. עכשיו אנחנו מדברים על המצב הנפשי של הנותן. כשמגיעים לארץ ישראל יכול להיות דבר נפלא, כולם נותנים. אבל יש ביטוח לאומי. ושיפסיקו לבלבל לי במוח כל היום בדלת. ולאט לאט מתפתחת, התכוונתי להגיד מסגרת הפתוח תפתח. מתפתחת תפיסת לא פתוח תפתח. כל מה שמוזכר פה זה ממש ברור, זה ממש מוצהר. מוזכר פה מפני שרוצים להגיד לך שהקושי בו הוא היכולת לפתוח את הלב ואת היד מפני שאתה מבין שאין לך שום דבר משלך בעולם. כי רק אחרי שאתה השמטת,
ושש שנים זה
מניין,
זה זמן, זה...
ואחרי שבע? איכות,
איכות
משתנה. כי מה? כי הייתה שמיטה.
כי
מה? לא בגלל שזה שבע.
כי אתה תופס שזה, אתה תופס
תפיסה
אחרת, שזה לא שלך.
בדיוק. כי זה כל עניין השמיטה, זה המקץ. בדיוק, כי זה עניין המקץ. זה פילי פלוס. שמיטת קרקעות עוד יכולה להיות מובנת. שמיטת קרקעות עוד יכולה איכשהו להיות מובנת. שמיטת כספים היא השמיטה הקשה ביותר שיש. מה אומרת שמיטת כספים? כשבאים אליי ואומרים לי בתורה, אל תלווה בריבית לאחיך. אתם חושבים שזה קל? זה דבר מאוד לא מובן. ריבית זה ביזנס. מותר לי למכור עגבניות שעולות לי 10 גרוש, ב-15 גרוש. ולהרוויח. אז למה אסור לי למכור 100 שקל שיש לי ולך אין, ולקבל על זה 110 שקל? ממך בחזרה?
זה יותר קשה, כי זה לא ביזנס. הריבית זה לא ביזנס שאני רוצה להרוויח.
אני לא רוצה להפסיד. זה פילי פלאות. אני רק לא רוצה להפסיד. אני רק לא רוצה להפסיד. ובאו ואמרו לי שאני לא יכול לעשות את הריבית הזאת עם אחי. עוד פעם? בוודאי. ואז יש לך יכולת להגיע למושג הבנת שמיטת הכספים. כי כדי לשמט חובות צריך להגיע למדרגה רוחנית כזאת, שאתה באמת, באמת, באמת קולט שאתה רק מביא הנה לעולם הזה אור אינסוף. הענק תעניק, תשמעו דבר מדהים, למה כתוב הענק תעניק? כי וזכרת כי, נו, עבד היית בארץ מצרים, ויבדך השם אלוקיך, על כן אנוכי מצווך. נכון? וזכרת כי עבד היית. איפה עוד פעם מופיע וזכרת כי עבד היית? איפה עוד פעם מופיע וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים? מופיע וזכרת כי עבד היית במצרים, בשבועות, בפרק הבא. זה לא מה שאני שואל. וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים מופיע פה. עכשיו תשמעו הלכה. הלכה מעניינת מאוד. תשמעו, הפתעה. לגבי מה כתוב וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים? נו, תעזרו לי, שוב, לגבי מצוות הענקה. נכון? איך? זכור את היום הזה אשר יצאת וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, מופיע פה. יש לנו בחג השבועות, בפרק הבא, וזכרת כי עבד היית במצרים ושמרת ועשית את החוקים האלה. אבל וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, מופיע פה. ורשי הסביר, והענקתי ושניתי לך מביזת הים. עכשיו תשמעו את הרמב״ם בהלכות חמץ ומצה, ותשמעו הפתעה. בכל דור ודור חייב אדם, נו, לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. נכון? רק ברמב״ם לא כתוב כך. בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא אתה משעבוד מצרים. זה קצת שונה. כאילו הוא בעצמו יצא אתה משעבוד מצרים. שנאמר, ואותנו הוציא משם. זה נאמר בהלכות חמץ ומצה, בהלכות ליל הסדר. ועל דבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה, וזכרת כי עבד היית. שואלים הראשונים על הרמב״ם, באמת? בשום מקום בתורה לא כתוב וזכרת כי עבד היית, שמזה לומדים בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו. זה דבר מדהים. מסביר הרמב״ם, וזכרת כי עבד היית, כלומר, כאילו אתה בעצמך היית עבד, ויצאת לחירות ונפדית. לפיכך, כשסועד אדם בלילה, זה צריך לאכול ולשתות, והוא מסב דרך חירות. וכל אחד ואחד בין אנשים בין נשים חייב לשתות בלילה הזה 4 כוסות של יין. אין פה חתין לו מהם. ואפילו אני המתפרנס מן הצדקה לא יפחתו לו מ4 כוסות שיעור כל כוס מהן רביעית. עכשיו תשמעו, לעניות דעתי מה שהרמב״ם עשה פה זה פשוט גאונות שאי אפשר לתאר. הרמב״ם אמר, אני רוצה להבין מה המקור לזה שלא פוחתים לעני שבישראל מ4 כוסות של יין. אני רוצה לשאול שאלה. אני צריך לעזור לעני שבישראל, אז אולי יותר הגיוני שאני אעזור לו בעוד מרגרינה, שיהיה לו בשביל מחר לאכול, פרוסה של מצה, במקום 4 כוסות של יין, שישתה מים. ואני חייב לדאוג מהתמחוי, תמחוי, אתם יודעים מה זה תמחוי? תמחוי זה אני שאין לו אוכל. אני חייב לדאוג מהתמחוי שלעני יהיה 4 כוסות של יין. למה? כי כל אחד ואחד צריך לצאת מעבדות לחירות. וחובת החירות שלך, תחזיקו חזק, מחייבת אותך לוודא שגם הוא נמצא בחירות. כי אם בקיום החירות שלך אתה לא מוודא את החירות שלו, אתה לא הבנת את מקור החירות שלך. אתה לא בחירות. זה דבר פלאי. כתוב במשנה ברורה, זה מופיע לא במשנה ברורה אלא בשער הציון. למה נוהגים בקמחא דפסחא לפני ליל הסדר? זה אומר המשנה ברורה, תשמעו טוב, זה בשער הציון. אומר המשנה ברורה, זה לא מדין צדקה רגיל, אלא זה מדין פסח. אי אפשר לצאת לחירות אם אתה לא עושה קמחא דפסחא. אם אתה לא מפרגן, פתוח תפתח, זה דבר מופלא. אתם שומעים את זה למרות השעה? אם אתה לא מפרגן, פתוח תפתח, אתה עבד. אתה, כן, אתה בעבדות. אז מזכרת כי עבד היית של הענקה, לומד הרמב״ם איך צריך להיראות ליל הסדר. כי אם... ולא עבדים לעבדים. כי אם בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, ועכשיו מגדיר את זה הרמב״ם, בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו. איך יראה בעצמו? אז אני מבין, בליל הסדר יעשה הצגות, יעשה זה, יעשה העין. אם התורה מלמדת אותי פתוח תפתח, אז היא באה להגיד לי, אתה חושב שאי אפשר להגיע למדרגה הזאת, אה? אז תעשה את זה 100 פעמים, תגיע. אם התורה מלמדת אותי נתון תיתן, אז היא אומרת לי, תשמע מותק, אני יודע מה שאתה חושב. אתה אומר, אי אפשר להגיע למדרגה של לתת, אי אפשר. לכמה פעמים הגעת כבר? בהמשך ספר דברים יופיע עוד פעם כפילות. הכפילויות, יש קצת כפילויות לפני כן, אבל זה מטבע לשון של משה רבינו. יודעים למה? כי הוא רוצה לחנך אותנו להגיע לזה בפנימיות הלב. פתוח, תפתח. לא, ודאי. פתוח, תפתח, זה מה שפתוח, תפתח אותו. כי מה שפתוח גם הוא קצת סגור. תפתח מבחינה מהותית, נשמתית, שהלב יהיה פתוח. לא תקפוץ את ידך, לא תאמץ את לבבך. זה הנושא. כי כשנכנסים לארץ, אתם מבינים שבמדבר כל הדיון הזה לא היה? לא היה שישי במדבר. מה היה? יורד לי מן ויורד לך מן. איזה פתוח תפתח כבר יש? כמה הלוואות יש? מה יש לשמת? מה נתון תיתן? ההתמודדויות היו באלוקות, אבל הן לא היו באור חוזר. הן לא היו בלגלות את זה פה למטה. יש פילוסופיות בלי סוף שהופכות את הפתוח תפתח לכלום, לשלילה, למה פתאום, לבשביל מה? לוויתן קוראים לזה, תומס הובס, פילוסופים אחרים. שמה, ההפך. ההיגיון אומר שיש עשירים, יש עניים, תאזן את זה איכשהו בצורה מסוימת שאפשר יהיה לחיות. הענק תעניק, למה? כי וזכרת כי עבד היית. אומר רש"י פשט, וזכרת כי עבד היית, לא רק כי זה לא שלך. כי אני הענקתי לך פעמיים. בביזת מצרים ובביזת הים. כי כל מה שאתה נותן זה חלק אלוקה ממעל ממש. ואם הנתינה שלך תבוא מחסד השם העליון, אז אתה תהיה משוחרר ולא יהיה לך בעיה לתת. דיברנו היום בלימוד התניה בבוקר ולא ניכנס לכל, אבל עכשיו זה מקבל משמעות אחרת. למה נותנים צדקה לפני תפילה? למה? כי ככה אתה משתחרר מעבדות. אחרת אתה מתפלל מהאגו שלך. איך אתה יכול שהתפילה תהיה מקום של אני בצדק אחזה פניך? איך אתה יכול בכלל לחשוב על אחזה פניך כשכל מה שאתה חושב זה על הכאב בטן שלך? עכשיו אתה צריך לצאת מהכאב בטן הזה קצת. אבל לא לצאת מה... אני נותן ליד. לא לצאת מהכאב בטן כי אני לא פה, כי אני במדבר, כי אין לי בטן. כי אני אוכל מן. אלא כי עכשיו, עם הכאב בטן, אתה הולך לדבר על ולירושלים עירך. בשביל הבטן, בשביל ירושלים. איך אפשר? בא רב לייזר ואומר, יש פטנט. פתוח, תפתח. ראיתי, מצאתי פטנט. הפטנט הוא, תעניק בבריבוע. תעניק בבריבוע עד שזה יהיה חלק ממך. התחלתי להגיד מקודם, אני נותן עוד דקה, התחלתי להגיד מקודם שהכפילויות זה מטבע לשון שהוא בעיקר של מוישה רבינו. יש לו עוד מילה בלשון שלו, מילה מדהימה. בעברית, מה זה לא יכול? מה זה לא יכול? לא יכול, זה לא רוצה, או לא יכול, זה לא יכול? לא יכול, לא מסוגל. נכון? I cannot. I cannot. נכון? לא יכול. לא יכול. יש כאלה שהכל זה כן. Yes, I can. יש נשיאים כאלה שהכל יכולים. אבל יש כאלה של I cannot. אני לא יכול. יש הבדלים. לא כולם יכולים הכל. אז אם אני לא יכול, פירושו אני לא יכול, אז הבנתי למשל את הפסוקים הבאים. בא משה רבינו אל הקדוש ברוך הוא במדבר ואומר לו, ריבונו של עולם, תסלח לעם הזה, כי אם לא תסלח והם ישחטו במדבר, יאמרו הגויים, מי זוכר את הפסוק? מבלתי יכולת השם להביאם אל הארץ. איזה חילול השם. נו, אז מה זה יכולת? כנות. אבל עכשיו תגידו לי את המשפט הבא, מה פירוש? שום תשים עליך מלך, מקרב אחיך תשים עליך מלך, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי. למה? לא תוכל? אני לא יכול? לא תוכל לתת עליך איש נוכרי. למה אני לא יכול? אני יכול? אז מתרגם אונקלוס, לא תוכל, לית לך רשו. אין לך רשות. אז לא הבנתי, אז מתי זה לית לך רשו ומתי זה אין לך יכולת? שאלה יפה, אבל התשובה היא מעניינת מאוד, שימו לב, בדוק. אז כשראיתי את זה, זה נפתח לי עולם. משה רבינו בספר דברים המציא המצאה. שלא תוכל, יכול להיות, אין לך רשות. גם בפרשה שלנו, עם אדם. איך כתוב שם? נו, מי מוצא? איך, 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 איפה? נו, תפנה אותנו. פסוק, פסוק. כן, אבל בפרשה שלנו איפה? כן, נכון? גם בפרשה, נו, נו, איך, איך? י' ב' י' ז' מה שאתה אמרת, יוחאי, י' ב' י' ז' לא תוכל לאכול בשעריך מאסר בגנך, תירושך ויצריך. אלא צריך לאכול אותו בירושלים. באמת? לא תוכל? מה, אני לא יכול לסחוב מהמסעית קצת? מאחורה? מתרגם אונקלוס, לא תוכל, לית לך רשו. אחת הפעמים שזה מופיע, זה בדבר הבא. עוד פעם כפילות. משה רבינו בספר דברים אוהב כפילויות, ולא תוכל. אם אתה מוצא עבדה של אחיך, מה כתוב? נו? השם תשיבם. ואם לא קרוב אחיך אליך? ולא ידעתו, זוכרים? זה בסוף, אבל רגע, לאט. ולא ידעתו, אז מה עושים? ואספתו אל תוך ביתך, והיה עמך דרוש אחיך אותו, וכן תעשינו לחמורו, לסמלתו. האמת, כדאי להיות שכן של אחד כזה צדיק. כל מה שאני מאבד, הוא יעשה לי עכשיו בלונה פארק, יהיה שם חמור, סמלה, פרה תהיה, ימו, יהיה הכל. נכון? והוא צריך לדאוג לזה. השב תשיבם, נו, איך רשי לימד, אפילו 100 פעמים. נתון תיתן, גם בהשב תשיבם. בסוף כתוב שם, לא תוכל להתעלם. אומר אונקלוס, אין לך רשות. חייבים להגיד אין לך רשות. לפי אין לך רשות, בשביל מה זה מופיע אין לך רשות? כדי להגיד שיש מצוות עשה של השב תשיבם, בסדר? ויש מצוות לא תעשה שלא תוכל להתעלם. זה אותו דבר, רק זה לחזק את זה. שומעים? אומר האלשך, שמעו טוב, אז למה בכל זאת כתוב לא תוכל? אומר האלשך, משה רבנו ידע שלא תוכל, זה איקנת. והוא התכוון לדבר הבא. אתה מוצא אבדה. הדבר האחרון שבא לך זה להחזיר. אבדה שבא לך להחזיר זה אבדה שבאמת לא בעיה באמת להחזיר. אתה מוצא את כל ההסברים בעולם שהוא התייאש, הוא באמריקה, הוא נסע לקפריסין, הוא יחזור בשבוע הבא, אף אחד לא חושב על זה בכלל, זה לא הגיוני. מה אתה משוגע? תלך עכשיו, אתה תחזיק פרה בבית, מה אתה עושה עם זה? זה שיגעון אחד גדול, זה לא הגיוני בכלל. זה עובד, אה? ואתה משכנע את כולם, אתה תלך לרב, אתה תשכנע אותו, את הרבנית, כולם משוכנעו. עכשיו אני אגיד לך מה לעשות. השם תשיבם, ריפוי בעיסוק, אתה יודע מה זה בן אדם? Occupational therapy. אלף פעם תשיב, פעם תשיב כוס, פעם תשיב פורפרה, פעם תשיב פרה, פעם תשיב סוס, וכן תעשה לך מורו, וכן תעשה לסמלתו. אתה יודע מה יקרה לך בסוף? בסוף גם אם תרצה לא תוכל להתעלם. אתה תהיה חולה החזרת המידע, מה יש לך? אתה תשתגע.
או שתהיה
עני. כן. לא תוכל להתעלם. זה פילי פלאות. אלשך אומר כשמשה רבינו אמר לא תוכל, הוא בחר בעברית כזאת שאומרת, אני אכפיל עליך את הענק תעניק, עד שלא תוכל לא להעניק. פתוח תפתח. זה גבל. זה היסוד של מה שאני צריך כאן ערב הכניסה לארץ. אני יודע שאתם תקימו מוסדות שיארגנו ביטוח לאומי, וזה חשוב. אבל מה יהיה אם הפתוח תפתח? המוסדות של הביטוח הלאומי יכולים לפגוע בפתוח תפתח. דווקא כי אם הם יעבדו טוב בעזרת השם. כי הוא מטפל בו, מה מבלבל במוח עכשיו? אז מה יהיה אם הפתוח תפתח? נתתי לך מסכורת. מה אתה מנדנד? בגלות היא איזו מענק תעניק. אבל פה למה צריך מענק תעניק? אתה יכול לעשות מענק תעניק? אתם זוכרים ששאלנו, אז מה עושות פה כל מיני מצוות? מה עושה פה עבד עברי ועמה עברייה? מה, משה רבנו לא היה יכול לגמור שם את הכל? מה שייך בפרשת משפטים הענק תעניק? לפני 40 שנה, אם משה רבנו בפרשת משפטים בהר סיני היה אומר הענק תעניק, אז היו אומרים, בטח, מה בעיה? אתה רוצה עוד מנה מן? תקבל עוד מנה מן. אני אקבל מחר, רזרבה. מה ענק תעניק? איזה ענק? איזה תעניק? מה, מה? זה לא היה תופס בכלל המילים. זה פילי פלאות. עכשיו נכנסים לארץ. קיבל מזכורת, לא? הכל תפקד פיקס. עכשיו תקשיב טוב. אתה יודע למה אתה תרשתת כפול לעבד שלך? כי הוא עבד משנה שכר שכיר. הוא עבד משנה שכר שכיר, בטלן, הוא בקושי יזיז מה שצריך. מה שאתה מקבל זה כפול ממה שמגיע לך. תתרגל, בחיים, מה שאתה מקבל זה כפול ממה שמגיע לך. מי נותן לך כפול? תשמעו את הפסוקים. שניים. הקודש ברוך הוא במצרים, והעבד הנודניק בעבודה שלו. שמעתם? בפסוק אחד כתוב, הענק תעניק, וזכרת כי עבד היית, אומר רש"י, מה פירוש אב, וזכרת כי עבד היית, הענקתי במצרים, הענקתי על הים. אחרי זה כתוב, למה לתת לעבד? למה לא שלא יפריע לך כשאתה משלח אותו חופשי לא יקשה בעיניך? למה? כי משנה שכר שכיר עבדך שש שנים. משנה שכר שכיר עבדך שש שנים. מה משנה שכר שכיר? המשנה שכר שכיר זה כל מה שהוא עשה, זה הוא עבד ביום, הוא עבד בלילה, הוא עבד מעבר. תקבל, תלמד לראות שאתה מקבל, ואז לא יפריע לך לתת. זה קל לדבר על זה, אבל זה עולם שלם, אני יודע כמה צריך לעבוד על זה, אני מדבר עליי. זה עולם שלם, זה עולם שכשאתה יכול להיכנס אליו, פתאום אתה מבין איך כל קבוצת המצוות הזאת מסודרת בדיוק במקום שלה. כי על מה דיברנו בעשר תעשר הפעם? לא עוד פעם על החובה הכללית ללוי, זה דיברנו במקומות אחרים. על מה דיברנו הפעם? על איך אתה הולך ומייצר עולם של מעשר שני, שאתה וירושלים הם אחד. אתם יודעים במה עוסקת הפרשה שלנו, במה עוסק משה רבינו? איך נבנית האישיות בכניסה לארץ? איך נבנית האישיות האישית, החברתית, הציבורית, הלאומית? איך נוצר יצור חברתי של פתוח תפתח? זה יפה מאוד, זה יפה מאוד. איך לקחת את המען ולא לקלקל אותו? זה דבר מופלא.
בעצם מה להמשיך אם במדבר היה להם ענק תעניק,
ענק תעניק? נכי נמי. אבל מה כן היה להם? היה להם את ההבנה שהכל אין עוד מלבדו. נו, אבל האין עוד מלבדו עכשיו צריך להגיע להענק תעניק שלך. האין עוד מלבדו? בדיוק. האין עוד מלבדו צריך להגיע... הייתה להם התנסות, סוגי ההתנסות היו אחרים. הייתי אומר שבמדבר, במדבר הם למדו שער הייחוד והאמונה. במילים של טניה. במדבר הם למדו שהשם אלוקינו השם אחד, וייחוד עליון וייחוד תחתון. אבל את ההתמודדות של הנפש האלוקית והנפש הבהמית, זה היה יפה במדבר, אבל זה לא היה באמת. בטח שתמיד יש התמודדות כזאת, זה לא היה באמת. זאת אומרת שלא הייתה התמודדות, הראיה שראינו שנייה אחת כזאת. אז זה לא היה ביום יום. עכשיו נכנסים לארץ ישראל, היום אתה מתמודד עם זה. עכשיו אתה עוסק בחלק א', עכשיו אתה עוסק בשתי הנפשות. המדבר הוא איזה מין מציאות כזאת של הבנת אחדות השם הרוחנית. נכון? בדיוק.
גבול של הארץ שנכנסים אליה זה בעצם המיצרים של הגוף.
כן, 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 כן.
גם בארץ ישראל יש שני שלבים. שלב אחד שבו שיש בית מקדש, שלב אחד ששואפים לבית המקדש.
נכון מאוד. השני השלבים מדובר עליהם בהתחלה, אנחנו עשינו את זה מהר. אל המנוחה ואל הנחלה. יש שילה, יש גבעון, יש השלב ששואפים לבית המקדש, יש השלב תמיד ששואפים לבית המקדש ואין אותו עוד. נכון? אין לכם נמי. אבל כל הזמן אתה בעצם עסוק בזה שאתה מופיע, ואתה יכול לחסום את ההערה האלוקית הזאת, ואתה יכול להופיע אותה. עצרתי מקודם.